תודה למשומה, בשעה טובה.
תודה רבה לך.
תודה השם. עכשיו, יש פה סוגיה נוספת, שהאמת, אני מביא אותה בעיקר, יש פה חמש פסקאות, שש פסקאות, שבאמת עיקר העניין שאני רוצה שנלמד אותה ביחד זה בגלל, בעיקר בגלל פסקה אחת, פסקה וחצי. אבל היא כוללת קצת יותר, אז אנחנו נלמד גם את הלפני, גם את האחרי, כשעיקר העניין הוא, זה שני דפים לכל אחד, זה משבת א', פרק א', פסקה אינטט, זה שני דפים, כן. הפסקה הזו היא קשורה, וקודם כל אם היא חשובה מצד עצמה, גם אם לא הייתה קשורה, אם צריכים ללמוד אותה, וצריך לדבר עליה המון המון המון. אבל היא קצת קשורה למה שדיברנו בגרסה השלישית של סנדל המסומר. קצת קשורה. לא בדיוק אותו העניין, אבל אתם תבינו כבר למה אני מתכוון שזה ממשיק. אז זה בעין היה שבת א', פרק ראשון, בסוף הפרק, פסקה עין ת'. לא עין ת', עין ו'. עין ת' זה הפסקה המרכזית. אני מקריא לכם את הגמרא. בסדר? הגמרא אומרת, אמר לי הלל לשמאי, מפני מה בוצרים בטהרה ואין עוסקים בטהרה? אמר לי, אם תקניתני, גוזרני טומאה אף על המסיקה. נעצו חרב בבית המדרש, אמרו, הנכנס ייכנס והיוצא על יצא. ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים, והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. וגזור שמאי והלל, ולא קיבלו מהם. עתו תלמידיו וגזו וקיבלו מיני. יש פה איזשהו דיון הלכתי בין הלל לשמאי, ובדיון הזה, אחרי מסע ומתן בין הדברים של שמאי והלל זה לזה, אז יש פה תיאור מאוד מאוד חריף, שנעצו חרב בבית המדרש, אמרו הנכנס ייכנס ויצא על יצא. מי שנכנס נכנס, וזהו, כולם נשארים פה. אין אפשרות להיות מבחוץ. ואז מתואר שבאמת הלל היה יושב וכפוף, ומשווים את זה כמו היום שחטא העגל הראה בו, צריך להבין למה, ומהלל ושמאי לא כל כך קיבלו את הגזרה הזו, שמתוארת פה בהתחלה, אבל לאחר דור אצל התלמידים כבר כן קיבלו. אחורה הסוגיה הזו היא סוגיה הלכתית, מפני מה בוצרים בטהרה והם עוסקים בטהרה, אני תכף אסביר שנייה את המושגים, אבל סוגיה הלכתית, אלא מה, שהרב, כשהוא כותב את עין היה, הוא עובד על פי עין יעקב, ועין יעקב הכניס את הסוגיה הזו. אז כנראה שהוויכוח ההלכתי פה, הוא גם כן עם יסוד רוחני, שמסבירים אותו בדרך הידה בעין יעקב ובעין היה. אז אמר לי הלל שמאי, מפני מה בוצרים בטהרה והם עוסקים בטהרה? מסביר רש"י, מפני מה אתה מצריך לבצור בכלים טהורות, וכאמר אתה בוצר לגת וכשר, ואין אתה מצריך למסוק זיתים בכלים טהורים. בציר זה פעולת הענבים והפקת היין, אספת הענבים והפקת היין, ואילו בזיתים זה נקרא מסיק. הלל אמר, שמאי אמר שלבצור יין צריך בכלים טהורים. למה? ההלכה אומרת שיש לנו נוזלים שמכשירים לקבל טומאה. וממילא בנוזלים שמכשירים לקבל טומאה, אז אנחנו צריכים להקפיד על דיני הטהרה כדי שלא יתאמו פה התוצרים שאנחנו עובדים איתם. שמאי אומר, בבציר אתה צריך לבצור בכלים טהורים. תקפיד שהכלים שלך הם כלים טהורים. אבל יש לנו כלל שמשקה שהולך לאיבוד, אז הוא לא מכשיר לקבל טומאה. ופה מדובר, אני בוצר ענבים, אני לא מתכוון עכשיו בגת, אני לא בגת. אני בקרם עדיין, אני בוצר אותם. מה אכפת לי שיהיה כמה רטיבויות כאלו ואחרות? זה לא, לא מעניין אותי, אני מעוניין בענבים עכשיו. הלל, שמאי גוזר שביחס לבציר של הענבים צריך טהרה. שזה יהיה כלי טהור, כי זה יטמא לך את כל הענבים. אם זה יהיה כלי טמא, הוא מושר גם לטומאה, הכל בעיה. אבל בשמן, במסיק, הזיתים, הוא לא יצריך ככה. אפשר גם בכלים לא טהורים. שאל אותו הלל לשמאי, מפני מה בוצרים בטהרה ואין עוסקים בטהרה? למה יש חילוק בין היין לבין השמן?
אולי כי הזיתים יותר קשים.
אה?
אולי כי הזיתים יותר קשים.
אולי. רק שמאי ענה לו שאם תקניתני גוזרני טומאה אף על המסיקה. אם אתה לא מבין למה אני מצריך פצירה בטהרה, ואתה מקשה עליי, גם את המסיקה אני אצריך ככה. מה המשמעות של זה? אומר הרב, פסקה אין כבר, בואו נתחיל אותה. יסוד הטומאה והטהרה בישראל הוא בעיקרו ביחס אל המקדש. כדברי הרמב״ם במורה נבוכים, פרק מ"ז בחלק שלישי, לרומם ערך המקדש ולהשריש בלבבות שהוא מרכז חיי הכלל והפרט. והנה, החיים נחלקים בצד הטוב שלהם בשמחה ולתענוג. האמצעי של השמחה ברוב הוא היין, ויין ישמח. אמצעי התענוג הוא השמן. שיחה כשתייה, כשמן בעצמותיו, שיחה של תענוג, הוא מועיל גם כן לעדן ולפנק הרגשת העונג ביותר. על כן הוא מתכסיסי בתי מלאכים, 6 חודשים בשמן המור, בני מלאכים שכין, שמן ורב. והנה, לא כל העם יכולים להיות חסידים ואנשי קודש עד שתהיה שמחתם ועונגם כולו בכלי טהור. לא לצד הנטייה השפלה החומרית, כי אם לצד המעלה הקדושה, לצד המעלה והקדושה מתייחסת למקדש ולקודש. והנה לקדש את ישראל מן העמים, ראו חכמינו האלוהים ז"ל להשריש יפה בלבבות, שהשמחה ראויה בישראל להיות רק במקום מצווה. וכן הוא הטבע המוסרי של איש הישראלי הישר. הטבע המוסרי של איש ישראלי הישר הולך שלא יסייעו לבבו לצאת במחול משחקים רק לשם שמחה של ריקוד באלמה כדרך שער גויי הארץ. אמנם התענוג, דבר זה לא אפשר הוא לרומם את רוח העם במעלה כזאת עד שלא יווה גם כן להתענג בהליכות חייו, במאכלו ובמשתהו כי אם במקום מצווה וקדושה. וזאת היא שאלה. מה בין יסוד השמחה ליסוד העונג? שניהם הם המדרכי החיים האנושיים. מפני מה בוצרים בטהרה, המהירה שיסוד מציאות היין המשמח ראוי להיות בטהרה ולתכלית מעולה. ואין מוסקים בטהרה, השמן המענג, אי אפשר להניג הציבור שיהיה הכל על טהרת הקודש. ומזה היה מקום אז בתחילת ההדרכה לדון, שכיוון שאין זאת מדרכה של תורה להכביד על החיים ההמוניים יותר מכדי... מסעם, יפה. אולי ראוי להדריך שגם הבצירה אינה מקבלת טומאה. והשמחה ההמונית גם כן לא תהיה בכללה נגד רוח ישראל ותורתנו הקדושה גם כשתלך בדרכה הטבעית, מפני שכך טבע האדם הוא לאהוב שמחה ושאון עליזים, להמתיק חייו הריקים כשהוא איש המוני אשר התורה והחוכמה לא יסמכו נפשו. הנושא הכללי של הפסקה, מדוע דווקא ענייני השמחה צריכים להיקבע לדורות על ידי חכמינו דווקא בטהרה, בוצרים בטהרה, היין זה השמחה, ואילו העונג, שזה מושג שונה, זה לא מצריך את הטהרה הזאת. למה? אומר הרב, יסוד הטומאה והטהרה בישראל הוא בעיקרו ביחס אל המקדש. כדברי הרמב״ם במורה נבוכים, פרק מ"ז בשלישי, לרומם ערך המקדש ולהשריש בלבבות שהוא מרכז חיי הכלל והפרט. טוב, בואו נסביר רגע את המשפט הזה מצד עצמו. יסוד הטומאה והטהרה בישראל. מה העניין הטומאה והטהרה בישראל בקרב האומה? האם יש לנו איסור להיטמא? במובן ההלכתי של ההתאמות של הטומאה? לא. רק לכהנים. אבל לעמך בית ישראל, אתה טמא, אז אתה טמא. אין לך איסור שלא להיטמא. אלא מאי? שבמקום המקדש אתה לא יכול לבוא בטומאתך. יסוד הטומאה והטהרה בישראל הוא בעיקרו ביחס אל המקדש. ולמה זה? מדוע במקום המקדש יש ספירת חיים שונה שטובעת מאיתנו את הריחוק מן הטומאה ואת ספירת החיים של הטהרה? כדברי הרמב"ם במורה נבוכים פרק ז' בשלישי, לרומם ערך המקדש ולהשריש בלבבות שהוא מרכז חיי הכלל והפרט. הסיבה שבמקדש, בבית המקדש, חכמים, התורה גם כן, מדקדקת איתנו גם בהלכות הטומאה והטהרה, זה כדי לרומם את ערך המקדש ולהשריש בלבבות שהוא מרכז חיי הכלל והפרט. לרומם ערך המקדש זה לא רק בלקבוע איזושהי סנקציה נוספת, תדע לך. אתה יכול להיות בכל מקום כך וכך, בבית המקדש יש תנאים מגבילים נוספים. באותה מידה אכלנו להגיד לך שאין כניסה אלא בתשלום או לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. לרומם ערך המקדש זה בצורה מהותית דווקא על ידי הטהרה. הקשר אל המקדש הוא קשר שמצריך טהרה. אם אין טהרה, זה לא כל כך מקדש. כלומר, זה לא כל כך קשר אל המקדש. הנקודה שתבליט בקרב החיים של עם ישראל את העליונות של המקדש, שמקדש זה מדרגה אחרת לחלוטין מהמדינה, משאר החיים החוליים, זה על ידי מה שאנחנו נשריש באומה את הטהרה והטומאה. אתה לא בא למקדש אם אתה לא עובר את הניקיון הזה של הטהרה. כי אם אתה לא טהור, אז תרתי משמע, אתה לא בא למקדש. תנאי הכרחי לספרת חיים קדושתית זו הטהרה. ניסיון ליזום איזשהו קשר אל המקדש שלא נותן דגש על הטהרה. בואו נפרט רגע עכשיו את המושג הזה, טהרה. הטהרה זה הנקיות, הנקיות מכל הצדדים השפלים שבחיים. כל מיני סוגי טומאות כאלו ואחרות, הלכתיות ומשמעותיהן הרוחניות. אם אין לך את הנקיות הזו, אם אתה לא נושם אוויר פסגות רוחני, אין לך מה לחפש במקדש. ויותר נכון, טוב שלא תהיה שם. עד לכדי כך שחז"ל יכולים להגיד לנו שכהנים בעבודתם, לוויים בשירם ובזמרם, אבל בית צרוף שרפת. מה בית צרוף שרפת כשנאמר לשורף המקדש? איזה שרוף? הכהנים עד כה עבדו. עד דקה לפני שהוא שרף את המקדש הם עבדו, הלוויים בזמרם. כן, אבל זה בית שרוף כבר. למה הוא שרוף? כי ספרת החיים היא נפולה, היא שקועה ברפש הטומאה. אז זה כבר לא כל כך מקדש. הקשר למקדש, התנאי הכרחי לו, זו הטהרה. זה לא קשר של מפגש טכני, לראות מבנה יפה מעין כמותו ולשמוע שירה נהדרת מעין כמותה. המציאות של המקדש היא מציאות מאוד מאוד אידיאלית ברוחניות שבה. כיוון שכך, אומר הרמב״ם שאומרת לנו התורה, אנחנו צריכים לרומם את המקדש. המקדש זה לא משהו שאנחנו חיים אותו בחיי היום-יום שלנו. כדי לבוא אל המקדש צריך את הטהרה הזו. ההמשך של הפסקה, מה שלא כל כך ברור לי למה הרב הכניס את המשפט הזה פה, ויש לי זמן לחשוב על זה ברוך השם עד הפעם הבאה, אני חושב שזה בכיוון, שהנה פה שמאי דן עכשיו בענייני טומאה וטהרה, גם כשאנחנו בדרך לאבד את המקדש. כבר סוף התקופה, יוצאים עכשיו לגלות. כי כנראה הרב רוצה לומר, שיש דברים שהתורה וחכמיה מכריחים אותנו לשמור על ספרת חיים טהרתית כזו, נקייה מכל הצדדים הנמוכים שהחיים יכולים להוביל אותנו אליהם, כי זה פשוט משפיל את כל חיי האומה. זה כמו לעשות את המקדש לאיזשהו עלייה לבית של המקום הכי יפה ותיירים ילכו בו. בית המקדש זה לא מקום שתיירים מהלכים בו, זה מקום שאתה... אנחנו, הכי טוב שנגיד שאנחנו לא מבינים מה קורה שם. זה באמת יהיה ההגדרה הכי מדויקת. כמה הקדושה היא מאוד מאוד עוצמתית שם. ובנמשל של זה, אם אני מבין טוב לאן הרב חותר, כי זהו, הוא לא ידבר יותר עכשיו על התארה במקדש, אז למה הוא מבין לנו את זה פה? בנמשל של זה, יש פה את חכמי התורה, שמבינים איפה צריך לשמור על התארה, כדי שהאומה תמשיך להחזיק מעמד גם בדרכים שהיא הולכת ללכת בהם. טוב. נמשיך בזה פעם הבאה. תשמרו את הדפים.